שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, בנצי, אני עמדתי להגיד בנצי מן, כמו שישראלים אומרים, ואתה בנצי מן.
כן.
נכון?
כן.
M-A-N-N. שלום לך, בנצי מן. ברוך הבא להסקט של בני דוד.
תודה רבה, ברוכים נמצאים, תודה ששבעתי לך ולשם, רק הבדיחה היא שלאחד מהבנים שלי נקרא יהודה. יהודה מן.
יהודה מן.
יהודה מן, אבל כן, בנצי מן.
רגע, לא הבנתי את הבדיחה.
יהודה, רק יהודה מן.
אה, יהודה מן.
יהודה מן.
יעני...
יהודה, יהודה.
אוקיי, וואלה. רמת האנגלית הדרושה על הבדיחה הזאת והסלנג, אני לא בטוח שיש לכל המאזינים שלנו, הנה אני בעצמי. בכל מקרה, ברוך הבא, אנחנו הולכים לדבר הרבה על יהדות התפוצות, שזה תחום העיסוק שלך, אתה היית שליח בלונדון, ואתה היום עם המזרחי העולמי, אחראי לניהול תחום בתי הספר, נדבר עוד מעט על מה שזה אומר, אבל קודם כל למאזיננו, מי שמתעניין באחינו, ביהדות התפוצות, בציונות היום, איפה הדברים תקועים ואיפה אפשר לקדם, אז זה הנושא העיקרי שאנחנו נדבר עליו. כן. אנחנו לפני כן רוצים קצת לשמוע על, על הרקע שלך ועל מה שהביא אותך בזמנו לתוכנית חי רואי פה בבני דוד. אתה נולד להורים אמריקאים, שניהם, אבל אמריקאים, ציונים.
ציונים, הורים אמריקאים ציונים. השדכן ששידך ביניהם, הטריגר היה ש... אני לא אומר שזה נדיר, אבל יחסית אז הדיבור על עלייה בגיל הזה, כלומר בגילי האוניברסיטה, היה פחות מצוי. אז אמא שלי מספרת לכל החברות שלה, זהו, אני עולה לארץ. ואבא שלי מספר לכל החברים שלו, גם אני. אז שדכן אומר, וואו, יש פה, זה לא רק איש ואישה, יש פה שניהם, יש להם פאסים.
שאיפה דומה, ארץ ישראל.
הפגיש ביניהם, וברוך השם.
חיברה ביניהם.
הם התחתנו בסיוון ובטו באב.
לא, מישהו לא נחוש בגיל הזה. לעשות את העלייה, אז זה הופך להיות משהו שלא תמיד קורה, או שקורה בגיל מאוד מבוגר.
כמות אנשים שאמרו, כן, רק אחרי האוניברסיטה אני אחזור ואני לארץ, רק עכשיו.
בטח, ורק הילד זה.
בדיוק.
להבדיל, אלף אלפי הבדלות, אני נזכר בבדיחה אצל יהודי אמריקה, על אחד שמגיע לקומר, לא אצל יהודי אמריקה, אצל אמריקה. קיצור, זוג קשישים שמגיעים לקומר כדי להתגרש, ואז הוא אומר, אבל למה עכשיו? אמרו, חיכינו שהילדים ימותו. אז כל פעם מחכים שעוד משהו יקרה ובסוף נתקעים. אז הם הייתה להם תוכנית ברורה, והם באמת עלו ארצה. אתה גדל בירושלים.
גדל בשכונת בית וגן.
שכונת בית וגן, שהיא שכונה שהייתה בעבר מאוד דתית לאומית. היא הפכה להיות יותר חרדית, אבל בתקופה שאתה מתארת, פשוט למדתי שם באותה תקופה, יש עדיין את הערבוב הזה.
ממש תקופת ביניים. אני מתפלל בבית כנסת בית יהודה. ארביון הפודור מנתיב מאיר, אז באמת אחד מהבתי כנסת היחידים שהם כביכול ציונים, דתיים לאומיים, אבל המעבר הזה של השכונה משכונה מגוונת, היא קרתה ממש בתקופת חיים שלי, אני לא כזה מבוגר, כן. אבל סתם בבניין שלי אפילו, אני גרתי במיכלי, אתה מכיר?
כן.
עד הפנימיה של ישיבת עטרת ישראל, ובבניין היו, כשגדלתי, היו שני זוגות חילונים, שאחרי כמה שנים כבר עברו, אז באמת... זה שכונה, בניין שלי עבר תהליך, השכונה עברה תהליך, אז הרבה מכירים את, את בית וגן והבני עקיבא שהסניף עדיין שם, אבל באמת הוא לא היה פעיל כל כך...
אבל גם אתה אישית, יש בך משהו מהציר החרדי, כאילו, כן. זאת אומרת, זה לא ציונות דתית רגילה, המסלול של החיים. אבא שלך הוא תלמיד חכם, והאמת היא שחלקכם, מאזיננו, מכירים אותו. יש אלון שבת שנקרא... תורה טידביץ, או בלעז, תורה טידביץ.
של ה-OU.
של ה-OU.
זה לא אלון, זה חוברת.
זה חוברת היפה הזאת שיוצאת באנגלית. אחד האלונים היחידים שהם נשארו נאמנים לרעיון שהעיקר זה דברי תורה. יש שם הרבה מאוד דברי תורה יפים שמתפרסמים, ובסוף יש שם את מדור הלכתי מעמיק. לא שוט אמס עם תשובה קצרה, אלא באמת לוקחים כל פעם שאלה ומנתחים לעומק, וזה בעצם הדברים היפים שכותב אביך.
שאגב, הם הפכו לסדרה של ספרים. בעצם הוא לוקח, איבד את התשובות האלה והרחיב טיפה יותר, זה נקרא Living the Halachic Process, הם עכשיו עובדים על הכרך השביעי, הכל חינם אגב, נמצא באינטרנט, באתר של ארץ חמדה, אבל מה שמדהים, וזה כלי מטורף להכנת שיעורים, לכל יש בעצם מבנה, כמובן זה שוט, שאלה ותשובה, אבל לכל שוט יש דף מקורות שנלווה לזה. אז אתה רוצה להכין שיעור, יש לך את הדף מקורות כבר מוכן מראש, עם השאלה, אז כל המקורות שהובילו בעצם את אבא שלי, את זה, לתשובה שאליו הוא הגיע.
איזה יופי. הנה, לא ידעתי על הכלי הזה, אז תודה.
וזה מאגר שנמצא קיים חינם, כמובן שהשו"ת באנגלית, המקורות הם כמובן בעברית, אבל כן, זה משהו...
איזה יופי. אחרי שעליתם ההרצאה, עוד חזרתם לממפיס, טנסי, כדי... יש שם כולל. לא תמיד האסוציאציה הראשונה שעולה לאנשים כשהם שומעים על ממפיס, זה דווקא כולל, אבל יש שם כולל, ואביך עמד בראש הכולל, וזו תקופה שאתה זוכר מילדותך.
תקופה שאני זוכרתי בן 9 באותה תקופה, אז אני זוכר את כל החברי כיתה שלי, את כל הזה. הייתה חוויה, המפגש הראשוני, כלומר, אבא שלי, ההורים שלי לימדו בישיבות וסמינרים אמריקאים, gap years, ישיב and sams, אז הכרתי את העולם התפוצות כבר, הכרתי את יהדות ארצות הברית, אבל גרתי שם בפועל.
כן, שם זה אמיתי.
ואני זוכר את התקופה בצורה טובה, אבל אם אפשר, כמו כל תורה מציון, רק שאנשים יכירו, כי זה חושב שזה רלוונטי לחלק מהמאזינים, זה באמת חוויית שליחות ועשייה, כלומר, זה שליחות, זה תורה. תורה מציון כפשוטו, יש כל מיני מודלים.
אנשים שגדלו בישיבות בבתי מדרש פה של ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, שמגיעים לשם, והם גם נותנים שיעורים, והם גם לומדים בעצמם, והם גם יש להם חברותות עם אנשי הקהילה.
שזה באמת סביב תורה. אז אנשי הראש כולל, עכשיו מה זה כולל? זה קבוצה, כיום נראה לי המספרים יותר קטנים, אבל זו קבוצה של 5 חבר'ה, שיעור וב למעשה. כלומר, פורמט פחות או יותר, כמובן שמי שלמד במכינה ובצבא, גם כן, אבל שחבר'ה אחרי מסיימים את ההסדר, השיעור וב שלהם בחוץ לארץ, ויש להם מישהו שהוא בין, אני מניח, בין 30 ל-40, שהוא למעשה הראש כולל. הוא מעביר להם שיעור, וביחד הם מובילים את הקהילה, חברותות, כמו
ופה אני רוצה כבר להגיד לאנשים שקשורים לקהילתנו של בני דוד, למוסדותינו, אנחנו ברוך השם עושים הרבה בצבא, עושים הרבה במגזר הציבורי, אנחנו לא עושים מספיק בתחום הזה. יש כמה סוג כזה של ישיבות ששם זה מאוד אין וחזק, ואנחנו עדיין לא התפתחנו, וכדאי שנתפתח לכיוון הזה, ונגוון גם קצת ונביא גם מבית מדרשנו. חשוב מאוד.
זה חשוב, אנשים מאוד פתוחים לשמוע. אנשים מאוד פתוחים לשמוע. אפשר, כשאם נגיע לאנגליה, יש מקומות שזה יותר מורכב, פחות מורכב, אבל...
אנחנו נגיע לאנגליה?
נגיע,
כמו נדבר על אנגליה, שלה.
אני מגיח, כן.
אז כן, ובאמת, זו דוגמה שלא קשה גם לראות איך התורם הוא גם נתרם. זאת אומרת, איך זה בונה את האנשים שהיו שם.
ממש.
אז זה נפלא. אז זה רשת הכולל עם תורה מציון. זאב שוורץ היום הוא מרכז את זה.
כן.
אז אתם כבר יודעים גם למי לפנות. בכל מקרה, אתה חוזר לכאן ואתה לומד בישיבה, גם כן שלא מאוד מוכרת בציונות הדתית, אני מכיר אותה, וזו ישיבת מערבה, שהיא ממוקמת ליד חשמונאים.
כן, ממש מול חשמונאים, כשנכנסים לחשמונאים בצד שמאל יש את המגרש בייסבול, אם הוא עדיין קיים שם, נר תמיד, ומול יש מבנים עם כיפות, 2 מבנים גדולים עם כיפה, זה למעשה מערבה, מכון רובין זה נקרא.
אפילו מבנים עם כיפה שם.
ממש. אגב, זה לא נקרא ישיבה, כי, טוב, היסטורית, כשסיפרו לרב שח, שהיה אז מנהיג של הציבור הליטאי, על מה זה הדבר הזה, זה היה אוף מוזר. היה את היישוב, היישוב היה קיים, אבל היישוב היה כמה שנים, וזה היה בפורמט אחר קצת, והייתה התנגדות מאוד גדולה. מה זאת אומרת? ישיבה תיכונית למעשה, רק נסביר בקצרה, זה ישיבה תיכונית חרדית.
כן.
כלומר, רוב האוכלוסייה, אוכלוסיית הרבנים היא חרדית, פתוחה כמובן, אבל חרדית. אוכלוסיית התלמידים היא בעיקר חרדית, אבל אני באתי שם לא על תקן חרדי קלאסי, זה ודאי שלא. אבל בקיצור, הרב שח אמר, הסכים בסוף, אבל זה לא יכול לקראת ישיבה, אז זה מערב המכון רובין, למעשה. אז...
אז קודם כל, ממש לאחרונה יצא עכשיו לאור ספר של ידיד שלי בשם הרב דוקטור טבילה, שזה נקרא ישיבה תיכונית חרדית. יש כמה מוסדות כאלה, ובסוף הם ילכו בדרך הזאת, יקראו לזה כך, יקראו לזה אחרת. בכל מקרה, אז מהאוכלוסייה הזאת, אתה אומר, היא באה מרקע חרדי. אני מניח שהרבה מהם חרדי-אמריקאי.
אז זה קצת דתיים לאומיים או חרדלניקים קצת, עם האחוז הקטן. הרבה חרדים-אמריקאים, חרדים-אמריקאים פתוחים, פייניקים, כמו שדיברנו לפני כן, פייניקים, קצת עוד קיים, פועלי אגודת ישראל.
פועלי אגודת ישראל, חרדים שגם עובדי אדמה, קיבוצים כמו שאלווים ויסודות, ומשפחת מאיר, ידידיה מאיר, מי שמכיר למד במערב, כן, אז הוא מהאסכולה הזאת.
וקצת חרדים מודרניים, בני ברק, לוסטי, כל כל הזה.
זה מאוד מעניין ללמוד במקום כזה, זה מגוון ממש עשיר, גם יש לכם ראש ישיבה שהוא לא מספיק מוכר בארץ, לא והוא מספיק ממש מוכר. בן אדם, אם מותר להגיד תותח על רב,
הרב... הוא מוכר, היצירות שלו מוכרות,
בדיוק.
אבל צריך קודם לספר, אז, כן.
הרב ברוך צ'ייט. אף פעם לא דיברנו בסקטים פה על הרב ברוך צ'ייט, אני יכול לנצל את ההזדמנות 2-3 דקות? אוקיי, אתה תספר לנו עליו בתור ראש ישיבה, אבל קודם כל אתן רקע. כל מי שמכיר את הספרים היפים של הפלדיים, אני חושב זה הוצאה. אז יש את הספר של למתת הלכות שבת, אבל יש את הספרים עם הגאוותניק.
פיראטים, הגאוותניק.
הגאוותניק, הספינה שטובעת, והאי של המידות הרעות.
האגדה של פסח שממש מתארת.
והמידות הטובות. בקיצור, עם ציורים מופלאים של גדי פולק, ואז את זה כתב, כל זה כתב הרב ברוך צ'ייט. אבל חוץ מזה, הוא לחין כמה שירים, שאנשים חושבים שהם שירים שהיו קיימים מאז ומעולם, והוא לחין אותם.
כל העולם כולו.
כל העולם כולו גשר צר מאוד.
מי האיש החפץ חיים.
נכון.
אברהם יגל, כי הם חיינו, אשיר אלה השם כי גמל עליי, לא אמות כי יחיה, כן?
כן, כן. המון שירים נפלאים, גם שירים חסידים וגם שירים שהפכו להיות ממש שירים כמו כל העולם כולו, ומי האיש החפץ חיים, הם שירים שכולם מכירים בישראל.
אני יכול להעיד שבחוץ לארץ, באנגליה, אנשים... חילונים לגמרי מכירים את השיר כל העולם כולו, כלומר זה קיים ב...
ברור, אז אנחנו פה פותחים את הקמפיין פרס ישראל, או לא יודע איזה פרס, צריכה להיות הכרה לאומית. אני אומר שכל מה שקשור לציבור חרדי, זה כאילו מתקיים ביקום מקביל. כן. זה מלחין ישראלי, כן. דגול.
ממש.
והוא צריך לקבל את ההכרה. אף אחד לא יודע בישראל...
כמעט ולא יודעים, וכאילו, אני לא יודע אם יש כאלה שרושים לחן עממי, כלומר זה ממש לא עממי. זה הוא, ועשרות, אם לא מאות יצירות. ואישיות, זה לא ראש ישיבה קלאסי,
כן. כן, זה ראש ישיבה עם גיטרה כל הזמן?
גיטרה. כל יום חמישי בלילה היה מה שנקרא מישמר. היה חוויה, זה חלק מהייחודיות של מערבה, כל יום חמישי בלילה, תמיד יש סיום. עכשיו זה לא מתוכנן מראש, תמיד יש סיום מסכת, הפורמט היה סיום מסכת, קצת רוג הלך, ארסיקול, זה היה מה שהיה בתקופתי, לא יודע אם זה קיים, אני הרבה זמן לא ראיתי ארסיקולה, אבל זה שירים מתוך הלילה, שירים מתוך הלילה, אחרי זה אנשים היו נשארים ללמוד, היה לנו כיבוי אורות, תלוי באיזה כיתה, אבל יום שישי בלילה, כיבוי אורות היה באחד, אנשים למדו, חמישי בלילה, סליחה, אנשים למדו עד מאוחר, ליל מישמר. כל יום חמישי בלילה, אז גיטרה, וסתם אנחנו אומרים על ייחודיות של מרבה, הוא היה לבש חוצות צבעוניות, בלי זקן. באמת, כיפה, כובע כחול, לא שחור, כובע כחול היה לו.
קיצור, זה גם מין ציונות דתית שלא מוצרת כציונות דתית. כן. זה איזשהו, אנחנו צריכים ליצור שם תחת את החיבור הזה. אולי כן. נזמין אותו לכאן, זה יהיה...
חפץ חיים. הוא תלמיד של חפץ חיים, שגם כן זה אוף מוזר בארצות הברית, גם כן הם קצת איפשהו בין שני העולמות.
כן, אתה מכוון ישיבת חפץ חיים.
יפה
מאוד, אז משם אתה ממשיך לכרם ביבנה, שגם זה הרבה פעמים התפר של הציוני דתי והחרדי.
נכון, נכון. טוב, זה ישיבת הסדר לכל דבר ועניין. כלומר, בסופו של דבר, היסטורית היא הייתה הראשונה, והמון פייניקים כן הגיעו אליה בסופו של דבר.
אני במקרה עכשיו סיימתי אתמול לכתוב ספר קטן על תולדות הציונות הדתית, אז כמובן יש ויכוחים גדולים.
יש רב
מנגוש. בדיוק, מי בדיוק...
הם ישיבות ההסדר.
כן, אבל בכל מקרה הרב גולדוויך קיבל את פרס ישראל.
אבל זה נכון.
עבור מפעל ישיבות ההסדר, וזה קרם ביבנה, מקובל.
זה נכון, אבא שלי בוגר של ה-KBY, קרם ביבנה, אבל באנגלית זה KBY, הוא בוגר KBY, לא קרם ביבנה, והוא למד שם, זה היה שם שכמובן, אבא שלי למד שם, זה נחמד ללמוד גם באותו מקום, אבל להגיע ממערב הישר לאיזה סנדלים בלי גרביים, או משהו מאוד, זה מעבר שהוא קפיצה שהיא מאוד... מאוד גדולה וקשה, מורכבת. אז מבחינתי, לא באמת חשבתי על אופציות אחרות. אז קרם ביבנה היה באמת נחיתה, מעבר הדרגתי. יש שם באמת רוב החבר'ה שם, כמובן דתיים לאומיים, כל דבר ועניין, אבל יש שם כמה עופות מוזרים, איזה מישהו שחזר בתשובה, והוא בדרך, והוא פה ושם. אז פה ושם היו כמה כובעים. הבני חוץ לארץ גם לבשו כובעים, אבל כן. על פניו הישיבה היא דתית לאומית.
ואז אתה גם מתגייס להסדר איתם.
כן, האמת היא שעשיתי ככה טיפה של מהלך חריג. קפצתי כיתה מתישהו במעבר באנגליה, בארצות הברית, אז התגייסתי, לצערי הייתי ג'ובניק, סליחה, לא לצערי, צערי הפרופיל שלי ירד מ-97 ל-64, 3 חודשים לפני גיוס, מחת פרקים, קיצור, אז זה היה עוד שיקול לדחות גיוס קצת, אז התגייסתי באוגוסט שיעור ג' אוגוסט שיעור ג' גיוס
בדרך כלל הוא
מרץ שיעור ב',
כן.
אז התגייסתי למעשה עם הסדרניקים אחרים, אבל דווקא לא מקרם ביבנה. הייתי בלשכה של הרב הראשי לצה"ל,
היה אז הרב וייס?
היה, לא, לא כזה מבוגר.
אה, סליחה.
הייתי בתפר שבין הרב רונסקי לרב רפי פרס.
אה, אוקיי.
כלומר, הייתי שנה עם הרב, חצי שנה עם הרב רונסקי ושנה עם הרב רפי, משהו כזה.
יפה מאוד. זה גם כתקופה מאוד מעניינת.
כן.
אוקיי, בסדר. כל מה שאמרת עד עכשיו לא אמור להוביל לחי רואי. באלי. בעצם שום דבר, אף שורה בקורות החיים שלך, זה לא שורה של... אז מה הביא אותך אלינו?
לא שיעור צבאי מפואר ולא שום דבר. הייתי באמצע לימודי רבנות, והציוניות בער בי, במשפחה שלי, כלומר זה חינוך שכן הגיע מהבית, והרגשתי שאני רוצה כבר, זהו. כלומר, בא לי כבר לצאת לשם. בא לי לצאת לעולם ובאמת לעשות טוב לעם ישראל. לא יודעת מה בדיוק. סיימתי תואר ראשון בחינוך בדיוק, ומאוד... ואז פשוט, אני לא זוכר מי זה היה. אני חושב שהרב אלי לא הגיע לקרם ביבנה ספציפית, אבל כן היה איזשהו ניסיון להחיות, אבל לתת איזשהו גוון אחר לחי רואי. באמת, הפוך את זה תוכנית מנהיגות, ואנשי אמונה בעולם המעשה, וזה באמת, והרגשתי שזו תוכנית שממש הוכנה בדיוק בשבילי. כלומר, יש פה גם לימודים ברמה גבוהה, רופיר ולס בדיוק הגיע אז, והרב שילר, וכמובן הראשי ישיבה של בוגרי צבא, שאתה פשוט לימודים בישיבה. המשך של ישיבה מצד אחד.
לימוד תורה ברמה גבוהה.
ברמה גבוהה, מצד שני כן תור, וכשההכוונה היא אנשי אמונה בעולם המעשה, אז ההכוונה היא כמובן מגזר ציבורי, וזה פשוט בדיוק כל מה שחיפשתי, ועוד קיבלתי מלגן, זה משהו שבעולם אחר הייתי משלם עליו.
כן.
כלומר, ליכולת גם לשלב, וגם פה, וקורסי השערה, וימי עיון במשרדים ממשלתיים והכל, אז עשיתי את הקפיצה הזאת, את הטיפוס הזה, במעלה, גם הפיזי וגם מכל ההיבטים, וזהו, והגעתי, הגענו לאלי, אני לא חושב, לא יודע מה ראשון ולא יודע מה האחרון, אבל אני חושב שזה באמת מעבר לא מאוד נפוץ. אבל ברוך השם, הייתה חוויה, תקופה מאוד מיוחדת.
איזה יופי.
ממש.
איזה יופי, ואתה מכאן בעצם התחנה הבאה שלך, ועליה אני רוצה להרחיב קצת, זו שליחות.
כן.
ברור לך, כל החיים הבוגרים, שאתה מתישהו עושה שליחות, או שזה בא פתאום?
זה ברור לי, ובמסגרת יצאתי... אשתי ואנוכי, לא דיברנו על זה כשיצאנו, זה פשוט מ-0 ל-100. זה כזה, מיכל, טוב, אז מתי עושים לשליחות? היא גם הייתה בת שירות, הייתה שירות לאומי בקליבלנד, אז עולם השליחות לא היה זרה.
בית ספר פוקס מזרחי?
פוקס מזרחי.
זכיתי לבקר גם שם, אוקיי.
יופי, החיות שלה היו בשיקגו, ואז בטורקיה, בקיצור זה גם במשפחה שלה, ופשוט מ-0 ל-100. ממש הצטרפנו למכון שטראוס עמיאל, שזה גם מכון הכשרה לשליחות. גם כן משלב בלימודים הכנה גם רוחנית וגם כלים פרקטיים, איך דבר מול קהל. מצטרף אחרי זה תוכנית שלהבת.
מה יכולים ללמד בן אדם מבוגר איך לדבר מול קהל? מי שיבוא ויגיד, או שאתה יודע או שאתה לא יודע. תן לי טיפ אחד שהם לימדו, אני יודע שאפשר, אבל אתה מבין, זה גם שאלה, בכל זאת שאלה.
זה בהחלט שאלה. כלומר, אי אפשר לקחת, אי אפשר אילוף מ-0 ל-100. כלומר, זה באמת משהו שהוא מורכב. אבל גם מישהו שדובר יפה, כמה טיפים, ודאי עוזר ומשדרגים.
אתה מקבל שם פידבק, כאילו הם מסתכלים.
זה היה קורס רציני, שכחתי את השם של המרצה, אבל הוא זכה באלופיות הארץ והעולם בדיבייט.
דיבייטס.
אז הוא היה מאוד מאוד רציני בתחום. נראה לי גיא יריב אולי, יכול להיות.
יריב, קראו לו יריב, כדי שהוא יריב עם כולם בדיבייטס.
כן.
אתה יודע איזה ראש ישיבה מפורסם, רצה מאוד שבישיבה שלו יהיה את התחום הזה של הכשרת אנשים לנאום, וש... הרב קוק. הרב קוק יש לו תוכניות למרכז הרב. התוכניות שהוא כתב למרכז הרב, זה כמו ילד בחנות ממתקים, כל החיים אתה צריך 120 שנה זה לוקח רק ללמוד את התוכנית שנועדה להכין אותך, כי הרב קוק, אבל בין השאר זה היה לו מאוד חשוב. הוא הרי, למה קוראים לישיבה שהוא פתח הישיבה המרכזית העולמית? בגלל שהוא רצה שיתלקטו לשם אנשים. זה בעצם מין תוכנית מנהיגות ישיבתית. הוא רצה שהם יהיו המנהיגים של היישוב החדש והמנהיגים הרבניים, ולצורך זה הוא רצה שילמדו אותם גם איך לכתוב מאמר דעה, מנומק, איך לנאום. הוא ממש רצה שזה יהיה חלק מהתוכנית.
זה מורכבות, כי אנחנו, כעיקרון, כאנשים ערכיים, אמורים לתעדף תוכן על פני הגשה. המשה והארון הזה, אבל מצד שני, מישהו שהוא תמיד חכם עצום, ודאי בעולם השליחות, אם הוא לא יכול להעביר את הגדה, אז זה פשוט אל מול מישהו, שלפעמים הרגשתי קצת אני לא, לא, יש רבנים יותר גדולים ממני. דיברנו, ציינת את אבא שלי, כשקראו לי, אני התעקשתי שאני אקרא בעיקר בנצי או רבי בנצי. בכמה פעמים שקראו לי רבי מן, אני כזה הסתכלתי איפה אבא שלי, כאילו רבי מן זה אבא שלי, הוא תמיד חכם, למד רבנות, דיינות והכל, ו... כיתו, אני נתתי את מה שיכולתי לתת, אבל...
אני בטוח שמאוד גאה בך, אבל שאתה...
ברוך השם, אבל זה כן, אז זה חשוב, זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב, כי בסוף הצד השני פחות מעניין אותו לצערי לפעמים, מה, כמה למדת, הוא רוצה לשמוע, ואם זה נשמע רב לאוזן, הוא יקבל את זה, ואם לא, אז כן.
אז אתה, אז מרתק, אתה במכון עמיאל, אתה בעצם עוסק הרבה בהכשרות. לאן השליחות? איך הוחלט על לונדון?
שטראוס עמיאל, ובקצרה בחוז, אני גם עובד במזרחי, גם עשיתי את תוכנית ההכשרה של מזרחי, מזרחי עולמי, שנקראת שלהבת, שהיא גם כן משלבת, שוב, את כל ה...
שלהבת, משלבת, כמה משחקי מילים היה לנו פה ב...
מאוד דומה, כשבעיקר ההבדל ששלבת באנגלית, כלומר זה בעיקר אוכלוסייה אמריקאית שעלתה לארץ, האנגלוס, אמריקן, ישראליז, כל המושגים האלה שחלקם, חלק מהמאזינים יכירו, ועמיאל יותר זה בעברית, כלומר זה עיקר ההבדלים. ואיך אני מגיע לזה? אז ציינתי שהתחלתי רבנות, לא סיימתי רבנות, שלא רבנות ראשית לישראל, פנו אליי ואמרו, אנחנו רוצים שתלך ל-United Synagogue, לא הכרתי את יונייטד סנגג, הכרתי קצת את יהדות אנגליה, מחברים בקרן ביבנה, 7 שנים, שם בני חוץ לארץ, לא הכרתי הרבה.
יהדות גדולה וחזקה, יחסית לקהילות הדואחות בחלק, בטח באירופה, אנגליה יציבה, יש שם הרבה יהודים, וגם רמת הדתיות היא יחסית גבוהה, אין שם כל כך רפורמים מאוגדים וזה, כאוואלה, כולם דתיים על מלא, אבל יש הרבה תשתיות, יש הרבה...
כן, המון קהילות, בעצם יונייטד סינגג זה סוג של איגוד של בתי כנסת, 60 ומשהו בתי כנסת, שלמעשה זה הקהילה, כשנורים על קהילת יהדות אנגליה, כמובן שיש את הציבור החרדי, החסידי, אבל היהדות המסורתית, הלא אורתודוקסית, אבל לא שומרת, בעצם כמו מסורתיים בארץ, כמו זה אוף מאוד מעניין ומוזר, אפשר לקפוץ או לא לקפוץ, אפשר לחזור אחורה לאיך הגעתי לשם, אבל אני בסוף רב קהילה שמה, וזה פשוט כל הסיפורים על מישהו שמגיע לבית כנסת ברכב ומחבית אותו ואופה פדיחות כי הרב ראה אותו, זה דברים שחוויתי, כלומר זה דברים שמעשים שביום יום, וזה יהדות מאוד מעניינת, כלומר היא עומדת בפני איזשהו צומת, כי יש ימינה ויש שמאלה, ויש עלייה לארץ, ויש, אז כלומר בעצם כי איפשהו נמצאת, זה אוף מאוד מאוד מוזר. כלומר השילוב הזה של דתיים, עם מסורתיים, עם כאלה שמגיעים רק ביום כיפור לבית כנסת, אני טיפה כן אחזור אחורה.
מבחינת חינוך, כמה אחוז מקהילה כזאת שולחת את הילדים לחינוך יהודי? הרוב הגדול.
אז הרוב הגדול, אבל רק בעיקר בגלל שהבתי ספר שם הם די חינמים. כלומר, אם היינו מקבילים את זה למה שקורה בארצות הברית, שיש שם הפרדה.
איך זה חינמי? זה מימון ציבורי?
כן.
מעניין.
כן.
כי בארצות הברית זה סיפור קשה.
בדיוק. אילולי זה, כלומר, נקחת יונייטד סינגג, אילולי העובדה שבתי ספר הם כמעט חינמים, לא לגמרי, כמעט חינמים, אני מעריך שאתם רואה 20% בתי ספר יהודים, 30, לא יותר מזה. כיום אתה רואה סדר גודל של 60, 70, 80 אחוז, בגלל שבתי ספר הם במימון ממשלתי. התיכון שאני לימדתי בו, הוא קוראים לו JFS, Jewish Free School, זה השם.
אגב, לא אומרים להגיד את זה בכותרת.
כן, אבל הוא קם ב-1732. אתה מדבר עם אמריקאים, חברים, זה לפני שם,
לא הייתה לכם מדינה בכלל.
וכבר אז, כמובן, יש יהודים, ויש בית ספר יהודי, Jewish Free School. כמובן שהם לא מממנים את הקודש. אז את כל הפורמלית, הבלתי פורמלית, השיעורי יהדות, זה צריך מימון אחר, מימון מההורים. אבל הם לא יכולים לגבות. זה נקרא voluntary contribution, תרומה וולונטרית.
מה אתה אומר?
כן, עכשיו יש מוסדות שיותר דוחפים, איפה ה-voluntary contribution, מה קורה עם זה? חברים, זה וולונטרי.
קופים אותו עד שמה רוצה.
משהו כזה. אבל אז בתי ספר הם פחות או יותר זולים מאוד, נקרא לזה ככה. אגב, יותר יקרים מאשר בארץ, אבל הרבה, הרבה, הרבה יותר זול מאשר בארצות הברית. אז גם ה-United Synagogue עם כל הגיוון והייחודיות שלה, הרוב שולחים לבתי ספר יהודים.
אני מבין. נישואי תערובת, אני מניח, בקהילה כזאת, לא כל כך הרבה.
היה לי, כן. כלומר, כן, לא הרבה, לא הרבה, אבל היו לי בקהילה, חברי קהילה שרק בן זוג אחד הוא חבר קהילה, כי הבן זוג השני הוא לא יהודי. כמובן, כל האתגרים הלכתיים, מחשבתיים, סביב זה כאלה שבתהליכי גיור, כי הבן זוג השני הוא יהודי. לא יהודי. אז יש שם נשוי תערובת, יש שם נשוי תערובת.
קר שם בלונדון, גשום.
קר בלונדון, גשום. אני לא רוצה להוציא לעזה לארץ ישראל, אבל זה גשם אחר. גשם אחר.
אוקיי.
אפשר לבדוק את זה, בדקתי, לא האמנתי, בדקתי את זה, והכמות המשקעים בארץ, זהה לזאת שבלונדון. כלומר, בסך הכל הכללי השנתי, זה אותו כמות גשם.
יאללה, עזוב. נו, לונדון לא טוב. לונדון לא מחכה לנו.
היא אכן אפורה, ואכן גשומה, כלומר, גשם על פני כל השנה, ממש, כי פשוט על כל השנה, אמצע הקיץ, אין התחשבות בחתונות, בהכנסות ספר תורה, באירועים, דברים שקרו, תכננו דברים, ופתאום זה השתנה, אז ודאי, חד משמעית. ארץ ישראל, בכל הבחינות, גם אווירה וגם מזג אוויר.
או, הנה, כן. זהו, תיקנת. תיקנת.
לא, לא, לא.
כמה זמן היית בלונדון?
4 שנים.
4 שנים. ולמי מתאימה עבודה כזאת? כאילו, מה אתה צריך יותר להיות? כי זה קצת מפחיד אנשים. רב, קהילה, ואתה אומר, לא יודע, מה בעצם התפקיד שלך היה, כמה מזה היה תורני נטו, כמה מזה היה בעצם להיות, לא יודע, פסיכולוג, אבל להיות... פשוט הרבה קשר כן, אנושי
כן,
חי.
כן.
מה האיזון בתפקיד הזה?
היינו על סנגג, שוב, זה לא הקהילה הדתית-לאומית הקלאסית. אפשר לסווג אותה, כאיזושהי קהילה מסורתית למעשה באיזשהו מקום. חבר, קולגה שלי סיפר שבשבת הראשונה שהוא הגיע, הוא נתן דרשה, ומוצאי שבת מקבל הודעה, הרב, לגבי הדרשה שלך, והוא התלהב. כי אמרו, הזהירו אותו מראש, אמרו, אין שם הרבה תורה, זה בעיקר, כמו שתכף ניגע בזה, אז הוא, אופה, שאלה על הדבר התורה שעברתי, הבדיחה שסיפרת, תזכיר לי איך זה הולך?
בדיוק.
זה היה זה. אז הקהילה שלי ספציפית, כלומר, יש קהילות על כל הספקטרום. הנדון זה שכונה מאוד מוכרת, מאוד, עם בסיס דתי מאוד חזק. אז היונייטד סינגג, שבהנדון, הוא באמת, הוא תורני, הוא באמת שם ה... לא ראי הנדון כראי בושי או כל מיני מקומות שבהם אז מילי ליסט, השכונה שהייתי רב בה, היא לא רחוקה מהנדון. אז קיבלנו גם וגם. אז היה לי מצד אחד גם את השאלות הלכתיות, חלקם אמיתיות, חלקם מאוד חמודות ולא כל כך אמיתיות.
מה זאת אומרת לא אמיתיות? שואלים רק בשביל לשאול?
סקרנות, סקרנות, שאלות מעניינות אגב, מישהו שאל אותי פעם. איך זה שתינוק הוא לא מוקצה, וכל מיני דברים, כאילו מאוד...
חיה נושא את עצמו.
כן, לא, זה לא היה, אני רוצה לזכר עכשיו מה זה היה, זה היה שאלה, איך מותר להחזיק תינוק, משהו, משהו...
אוקיי, לא שאלה למעשה, אבל הוא רצה להבין את ההלכה.
סתם סקרנות, וחבר שלי בעבודה בדיוק שאל אותי, וחלקם שעות הלכתיות, בשר בחלה, והלכות שבת,
אגב, זה יתרון גדול שיש לך, שאתה יכול להישען על אבא שלך, ושהוא זמין לך כזה מומחה, בדיוק לשאלות...
ממש, ממש. וגם בכלל, באופן כללי, יש כן אתגרים סביב מיננים שוויוניים, ודברים כאלה, כי כמו שאמרתי, ממוקמים באמצע בין הימין והשמאל. ויש מעטפת גם של ה-United Synagogue. יש לונדון בייסטין, אולי הכירו מהעולם הכשרות, הבטין של לונדון, שזה גוף שתומך, הרב הראשי שהוא תומך, אז זה תמיד טוב, ואת אבא שלי לשן אליו ולא רק, כן.
תן לי לנחש שבקהילה הזאת הם בעד ישראל ואוהבים את ישראל, ולפעמים מבקרים בישראל ולא עולים הרבה לישראל. האם אני צודק?
צודק.
יש מה לעשות? בוא נציג, אני חושב שבאחד ההסקטים דיברנו על זה, יש שתי אסכולות ביחד ליהדות חוץ לארץ. אסכולה אחת אומרת, אנחנו צריכים להקדיש מאמצים כדי שיש שם חינוך יהודי, וחינוך וחיבור לארץ ישראל, ובנות שירות, ורבנים, וכל זה, ומתוך זה, אז בעזרת השם יהיו קשורים, מעט גם יעלו, זו גישה אחת. הגישה השנייה אומרת, רבותיי, הגלות הסתיימה, לא צריך להמשיך להנשים בצורה מלאכותית את הקהילות האלה. אני יודע שזו לא עמדה של איפה שאתה, אבל צלח לי שאני אציג אותה גם כן בחריפותה. אנחנו, יש לנו רק מטרה אחת, זה להעלות יהודים לחול מבחינתנו, שאנחנו נפרק את הקהילה, ניקח את המשפחות הכי טובות, לא מעניין אותנו. אנחנו פשוט עוסקים בעלייה. ולתת להם להמשיך את החיים שלהם, ושאתה בעצם קישוט עם דגל ישראל שם, זה לא יעשה את העבודה. אלה שתי האסכולות שאני מכיר.
אז הייתי אומר, ממה נפשך צריך לצאת לשליחות? אם זה בשביל לסגור את הקהילה ולהרוג אותה ולהעלות את כל המארצה, ואם בשביל לחזק אותה כמו שצריך, אז ממה נפשך לשליחות צריך לצאת? כמובן שאם מישהו מאסכולה א' שלא הולך לקהילה שהיא מאוד נגד אותה אסכולה, אבל ממה נפשך צריך לצאת? המתח, אז כמובן שאני מאמין שחשוב מאוד לצאת לשם, יש המון לעשות, וגם אם כולם יעלו ארצה, זה בתהליך הדרגתי. כלומר, זה לא ריאלי, באמת שזה מורכב. אני כאלי ברור שאני חוזר לארץ.
למה זה כזה מורכב? אני יודע, אבל הרבה אנשים ישראלים אומרים, מה הם עושים שם? אתה קונה כרטיס טיסה, נגמר העניין, יש מדינה, זה אפילו מעצבן לפעמים כן. ישראלים, כאילו, אל תשחקו את המשחק, כאילו, אז, עם אז... כל היום עצמאות שלכם וכל הזה. יש מדינה.
כל כך מורכב, כל כך מורכב. בדידיה ועובדה, ועכשיו אני, אמנם ההורים שלי אמריקאים והכל, ואני ישראלי. נולדתי בארץ, חייתי בארץ כל החיים שלי, חוץ מהשנתיים שלי, חוץ בתור ילד, ויצאתי על דדה שאני אחזור, עלי ברור שאני אחזור, דובר עברית והכל, והחזרה שלי, לא העלייה שלי, אתה לא... היא כמעט הייתה מושלמת, וגם הכמעט מושלמת זה למצוא עבודה, זה למצוא מקום מגורים, זה להתאים את עצמך, אתה עובר שינויים, ילדים, הילדים שלי עוד לא דיברו את השפה, חוו המון קשיים בגנים, וזה גנים, שלא נדבר על יסודי, והקשיים, ואחוזי הדתל"שים שיש במשפחות שעולות בגיל מבוגר יותר, וואו.
זאת אומרת, יש עדיין מצב שיש יותר סיכוי שהילד שלך יישאר דתי, כשאתה נשאר בחול מאשר כשאתה עולה ארצה?
זה קולות שלא שמעתי בלונדון ספציפית. אני יודע, זה לא משנה איזה מדינה, אבל יש...
אני שמעתי בארצות הברית. אמרו, בקהילה שלנו כולם נשארים דתיים. אלה שאלו...
בצרפת אומרים את זה גם כן, ואני לא יכול להגיד שהם צודקים חסכילה, אבל זה משהו שאי אפשר לזלזל בטענה הזאת. היא גם מגובה לפעמים במספרים מסוימים לפחות, שהם יודעים איך לנהל את העסק בחוץ לארץ.
בדיוק.
אתה בא לפה, כל הקלפים מטרפים.
תמיד, פה בישראל הבעיה הייתה שיש לך את האשליה, שאתה יכול להישאר הרי יהודי גם בלי יהדות.
ויש רבנים שאומרים, חברים, בתיאוריה אנחנו בעד עלייה לארץ, אבל בפרקטיקה זה, אז כן.
אני מבין.
מאוד מורכב. ובמתח הזה, כלומר, העבודה שלנו בסוף, כן יש איזשהו טיפה של משהו, משפחת וח, מעורבת. יש עבודה שם גם על אנגליה וגם בכל העולם, ברוך השם, עושים עבודה נפלאה.
משפחת וח עם האסכולה השנייה.
כן.
אבל לעלות וזהו.
בקשר איתם וסביב להביא, ובאמת חד משמעית. מצד שני, אתה יודע שאתה הורג איזשהו קהילה מסוימת, וזה מתח שאין לי תשובה. כלומר, אין לי תשובה, כלומר, ודאי שצריך לצאת לשם, כי שוב, כמו שאמרתי, מה נפשך, יש מה לעשות. אבל לקחת את המובילים בקהילה, יש בקהילה בדרום אמריקה שאני יודע, שמתוך הגרעין של ה-15 חבר'ה שמגיעים לתפילה בזמן, לא סתם מגיעים. בכסף שלנו היו 10 בשעה 9:30 אגב תפילה. השכמה באנגליה זה 8. 9:30 תפילה, 9:30 יש בערך 10, סוף התפילה יש מאות לפעמים. אז 5 מתוך אותו גרעין עלו לארץ באותה שנה. פתאום מתקשים עם עניין.
כן, חסרונה מורגש. אני מבין. בוא ננסה את בגלל שלצערנו השעון הוא מאיים עלינו.
חבל, כי יכולתי להיות פה שעות.
הדדית. אבל בוא ננסה למקד את החלק האחרון של שיחתנו במה שאתה עושה היום. חזרת לארץ ואתה בעצם מתמנה להיות מנהל מחלקת בתי ספר במזרחי העולמי. אז קודם כל, מי שלא יודע, תנועת המזרחי מיסודו של הרב ריינס, תחילת הציונות הדתית.
120 שנה, פחות.
121 שנים עכשיו. מאז שהוקמה המזרחי, אז התנועה הזאת עדיין קיימת, פשוט בישראל היא פחות מורגשת כתנועה פורמלית, אבל תנועת המזרחי העולמי יושבת בירושלים, עומד בראשה ידידנו הרב דורון פרז, והיא מאוד מאוד פעילה ומגבירה גם את הפעילות בשנים האחרונות, והיא רואה את העבודה שלה באמת בלהביא את הרוח של תורת ארץ ישראל ושל ציונות דתית לקהילות בחוץ לארץ, ובמסגרת זה אתה מנהל מחלקת בתי הספר. מה הגדרת העבודה הזאת?
אז המטרה כללית היא לסייע ליהדות התפוצות, וזה באופן כללי חלק מהיעדים של המזרחי, ואני בדגש על בתי ספר, ובאמת זה להביא, סיוע, לא נוח עכשיו למצוא להם שירותי ניקיון, אבל סיוע גם בכל מיני דברים באופן כללי.
אנחנו לא מדברים על בתי ספר של המזרחי, נכון, שמנהלים אותם ב-100%, אלא
להביא... על בתי ספר שברוח המזרחי, כלומר, הם דתיים לאומיים, הם non-orthodox, זה לא אותו דבר, אבל הם, כלומר, הם ברוח, הם לצורך העניין לא חרדים, והם דתיים. אפשר לקרוא לזה ככה לצורך העניין.
כמה בתי ספר כאלה יש ביהדות התפוצות שאתה, באיזשהו ממשק איתם?
מאות, מאות.
מאות?
מאות.
הייתי חושב שעשרות, יש מאות בתי ספר כאלה?
מאות, מאות. אני כרגע, המאגר שלי עומד על סדר גודל של 180 בתי ספר, ואני רק בהתחלה.
מה אתה יכול להציע להם?
מה אני יכול להציע להם? קודם כל, יש מחסור עצום במורים. גם לא שליחים, אבל גם שליחים. ואני יודע שגם בארץ יש אתגרים סביב ההוראה, אבל ביום שהמדינה תחליט שהיא עושה משהו, הכוח אדם, אנחנו בני אדם, אבל האנשים קיימים, נמצאים. צריך איזה שינוי, צריך דחיפה של רבנים, אבל הם נמצאים. בחוץ לארץ, בחלק מהמדינות, אין, פשוט אין, 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 אין גוף, אין כלום, אין בן אדם שיעשה את זה. אז שם נכנסים המורים שליחים למעשה. אז אחד זה לסייע, עכשיו מה שקורה, יש כבר, יש מאות מורים שליחים, הצה, מהסתדרות, ברשות גאל גרינוולד, איש המזרחי, שולחים. ובברוך השם זה הולך ומצליח ומעולה. בסופו של דבר, יש כן הבדלי מנטליות. יש לנו בעצם שני קבוצות. יש את הקבוצה שהם קריזמט, אמריקאים, קריזמטים, מוכשרים והכל, ונכנסים לכיתה, אבל הם חסרי ידע פדגוגי. וזה חבל, כלומר, בחומר גלם, שאני מתייחס פה לאיזה, האופי, הפוטנציאל, הקריזמה שם, הידע קצת חסר, ולפעמים מהצד השני, שאנשים שמורים מאוד מצליחים בארץ, אבל הכירות שלהם עם הכיתה, עם כל האופי, המנטליות של אותה מדינה בחוץ לארץ, היא חסרה. אז אנחנו כרגע, השנה הבאה מתחילים, איזושהי תוכנית הכשרה ייעודית למורים, לקראת יציאה לשליחות. וזה משהו ש... לכאורה לא קיים, אני לא רוצה להגיד ש...
הכשרת מורים, זאת אומרת...
הכשרת מורים על ידי מורים ומנהלים מחוץ לארץ, שבאמת מחוברים לשטח ויכולים להגיד מה הכי נצרך, מה הכי חשוב, על מה לשים דגש, על מה לא צריך לשים דגש. זה אחד. שתיים, תכנים. סילבוסים, חומרי עזר, שיש תורה מסורת, זה גוף עצום. שיש לו המון תכנים סביב הלכה והכל. אין הוא לא, גוף לא ציוני, אז אין שום דבר סביב... סביב דברים ציוניים. סתם לדוגמה לצורך העניין, פניתי רק אתמול בערב למנהלים, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, קורה. חלקם לא חשבו על זה, לא היו מודעים לזה, אנחנו עכשיו מכינים להם מערך שיעורים, לציין על חשיבות התרומה של החיילים דתיים באותה מלחמה, הרב חיים סבתו, הרב רבנים נוספים, זה משהו סביב, וגם סתם, איזשהו פן ציוני, החיבור של מודיעין וארכיאולוגיה וחנוכה, וכלומר, על כל חג, באמת להביא איזשהו קול ורוח של תורת ארץ ישראל בסביב התכנים, וגם להגד אותם, להגד, כלומר, יש בית ספר באנגליה שהכין, עשה פעולות מדהימה ליום העצמאות, אף אחד בארצות הברית לא שמע על זה, ולא באוסטרליה ולא בדרום אמריקה. כלומר, בסוף שיהיה גוף אחד שיגיד את כולם,
שיתוף מידע.
שיש שיתוף מידע, שיתוף רעיונות, ובאמת שמזרח יהיו בראש החץ באלמנט הזה.
אז אתה מדבר, מבחינת התכנים, דיברת על ציונות. מעניין אותי, מה עם לימוד אמונה? לימוד אמונה זה נושא שהוא מאוד מרכזי כאן בבני דוד. הוא כמעט לא קיים בחוץ לארץ. חבל שהוא לא קיים. אני זוכר, יש לנו איזשהו שטאפ פה של בני דוד עם ישיבת פלטבוש, ועל אין היה הם ממש קפצו כמוצאי שלל, שלל רב.
יכול להבין אותם.
כן. אז זה תחום, אתה מעניין כזה, אבל אני לא שומע אתה.
לא, זה בהחלט, זה משהו שאני לא נחתום על שום חוזה עכשיו, אבל זה משהו שבהחלט מאוד מעניין. כלומר, אני חושב שזה בסוף מבחינתי, זה חלק
מ... לא, התכוונתי.
זה לא, אבל זה בהחלט
חסר. אם עניין אותי, האם אתם רואים את זה כחלק מהייעוד שלכם, שיהיה לימוד אמונה?
חד משמעית. כלומר, בסוף אני לא רוצה להגיד, אבל זה תורת ארץ ישראל. מבחינתי זה חד משמעית חלק מזה, וזה נצרך, וזה בסיסי, וחד משמעית. זה משהו שבהחלט מאוד מעניין לפתח אותו.
התכנים של הרב כל כך מתאימים לקהילות האלה, שגם ככה כל כך מלאות באהבת ישראל, בעשיית חסד ובאהבת מדינת ישראל, אבל את חסר להם את הטקסטים המכוננים ואת הדעת, את העמקה של זה. זה מאוד אמוציונלי, אבל צריך להשלים את זה גם עם...
הרב גראוור מקנדה, מאורחיים, באמת זה בית ספר תיכון, גם בנים גם בנות, מאוד, מאוד ציוני. אז הוא מתגאה ואומר שההבדל בינינו לבין מקומות אחרים, מה עושים ביום עצמאות? אוכלים פלאפל או עושים מנגל? עושים מנגל זה כבר רמה אחרת. ואני אומר, השלב הבא זה, זה, זה גם זה וגם זה לא מספיק. כן. כמו שהרב אומר, האמונה, הבסיס, השורשים, העומק, זה משהו שבהחלט חד משמעית, זה בשורה ש... שחשוב ורואי ש... ש... שנביא. בהחלט.
אני רוצה להגיד רק פה לסיום לכל מאזיננו, שזה לא איזה נושא של שולי או משהו למוזר, מעבר לערבות הדדית, בסוף גם עתידה של ישראל כמדינה יהודית, הוא תלוי בהעמקת הקשר שלנו עם יהדות התפוצות.
חד משמעית.
זה לא יעזור כל הוויכוחים שמנהלים בהפגנות על מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה. בסוף, אם לא תהיה פה עלייה, ואם אנחנו לא נהיה בקשר חי עם יהדות התפוצות, גם המדינה שלנו היא לא תישאר יהודית במובן שאנחנו רוצים
היהודים, אותה. אחוז היהודים במדינת ישראל בירידה.
כן, אז ברוך השם בירידה, לא בקריסה, כן, אבל בכלל לא, בירידה, ואנחנו בוודאי. צריכים להפוך את זה. והסיכוי כן. היחיד, המאגר שלנו, זה בעזרת זה שבאמת בהחלט. יהיה קשר. אז גם בשבילנו זה עניין קיומי וחיוני, אבל לא צריך להגיע לזה, כי כל ישראל ערבים זה
ממש,
לזה.
ממש, ממש.
על כל יהודי שיש כאן.
וכמו שאני אומר, ממה נפשך? רק מה שהייתי אומר, שמישהו שמגיע עם האסכולה השנייה, צריך לראות שזה מתאים לאותה קהילה ספציפית, אבל באמת יש מגוון תפקידים, בני עקיבא, תור המציון, מנהיגות תורנית, שלהבת, התוכנית למורים שאנחנו, מורים שליחים, כל כך הרבה לעשות ביתר תפוצות.
יש מה לעשות.
גם אגב עם ישראלים, גם ישראלים, יש לי חברים, כמו זה תחום של מזרחי, אבל המון המון ישראלים. עשרות אלפים באנגליה, באירופה, בארצות הברית, גם כן, אפשר גם בעברית לעשות שליחות.
וגם אני אגיד, אולי דבר אחרון, גם מי שלא הולך להקדיש לזה את כל החיים שלו, משהו תעשה בתחום הזה. לך למחנה קיץ פעם
ממש,
בחיים.
ממש.
לך לאיזושהי שליחות, אפילו של שנה, תהיה בכל, בשנה השישית הזאת בתורה בציון. משהו בחיים, אתה תצטרך בשמיים לבוא ולהגיד, ישאלו אותך, זה יוסיפו לשאלות של ציפית כן. על ישועה, ושל ישאלו אותנו, נסעת ונתת באמונה, אז אם גם נסעת לקהילה, עשית משהו, חשבת לרגע על האחים שלנו שהם...
יש פסוק שאני אוהב לצטט בהקשר הזה, ואיך אלה אל אבי והנער איננו איתי. איך אפשר להיות בארץ? וכאילו, כשהם לא שם,
לא,
הם לא איתנו.
כשיש איזה אסון ויש מבצע אנטבה ולשלוח את סיירת מטכ"ל, זה ברור לנו. אבל זה בדיוק הטרגדיה שלנו, שאנשים בטוב ובשפע והכל, אבל הם נאבדים לנו.
כן.
ואנחנו צריכים לעשות את שלנו. תודה רבה לך.
פנייה אחרונה אפשר למצלמה. אז פנייה אחרונה באמת, כל מי שמעוניין בעולם השליחות. כל מי שמעוניין השליחות, ספציפית, מי שרוצה ללמד ורוצה לקבל יותר כלים, אבל לא רק, באמת, כמו שאמרתי, תורה מציון והכל, באמת, אפשר לתת את המספר.
תגיד את המספר.
0549, וזה מצחיק, 0549-431142.
הנה, כבר אני רואה שהטלפון מצלצל, אז אנחנו נסיים בזה.
מייל ודרך הרב ודרך קובי, ממש נשמח, באמת, העבודה היא חשובה, וטוב, יישר כוח, תודה רבה על הבמה.
יישר כוח לך, תודה רבה לך.
שכוח, שכוח.
בעזרת השם נזכה לעשות משהו בתחום הזה.
אמן.
עד כאן הפרק שלנו, תודה שהזנתם להסקט של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.